האמת היא שהדיבורים לנו הקטנים הם מיותרים. העיקר מה שכל אחד יכול להרוויח לנפשו, איך לקנות תורת חיים. אנחנו יודעים שהספר הגבוה ביותר זה הספר של הסיפורי מעשיות, שהוא התחבר בתור התכלית אחרי הפשט והרמז והדרש והסוד של התורה הקדושה. מהי באמת מפת הדרכים להשלים את רצון השם בתכלית השלמות עד הגאולה השלמה בפועל ממש. לכן בספר הזה מספרים הרבה מעשיות, אנחנו זוכרים עוד לפני 30 שנה שהיה פוקד עקרות, דברים שמשדדים את מערכות הטבע, יש בו סגולה גדולה מאוד מאוד. נראה נקודה אחת להאיר את החיים שלנו מהסיפור התשיעי, מעשה מחכם ותם. כולם מכירים את הסיפור. נולדו שני ילדים, אחד היה בר הבנה ואחד היה מאוד מאוד תמים, אבל ישר. החכם, כמובן, כרגיל, כמו שכל העולם, גם בעולם התורני שלנו, יש הרבה בוז לתמימות. אז כדרכו של עולם, היה בז לאותו תמים. הוא ראה שהוא מתקדם, יכול לעשות הרבה חיל בכל מקום שהוא. וככה הלך והתקדם, ואותו טעם היה פשוט. לקרוא את הסיפור זה כל אחד יקרא לבד, אבל נראה את הנקודות, מה שאנחנו רואים. סופו של דבר, שהתם הגיע אל השלמות, מה שלא הגיעו כל החכמים ממות העולם ועד העולם. דבר ראשון, אף אחד לא יכל לנצח את השמחה שלו. פעם הרב אמר שתם, היה לו מחשבה בתור ילד, מה זה נקרא תמימות? תמימות זה אדם שמוליכים אותו לגיהנום, הוא בטוח שמוליכים אותו לגן עדן. הכוונה שהוא יכול לשמוח בהשם, וכמובן שהשמחה שלו, מרוב התמימות שלו, היא תהפוך את הגיהנום לגן עדן. זה דברים ממש אמיתיים. אותו תם, היה לו חיים מאושרים ממש בכל רגע. ידע ליהנות מכל נשימה, ליהנות מהלחם היבש. אשתי, תביאי לי סעודה, מביאה לו חתיכת לחם יבש. אוכל את זה ומדמיין לעצמו שהוא אוכל עכשיו מעדנים. אשתי, תביאי את הבשר, מביאה לו עוד חתיכת לחם יבש. או, מדמיין שהוא אוכל בשר, וזה מסביע אותו, וכל כך טוב לו, הוא נהנה מזה יותר מזה שהוא אוכל בשר, מעדני, אחר כך כואב לו הבטן. תביא לי יין, מביאה לו מים. או, איזה שחר טעים, מדמיין במחשבה שלו שזה שחר, וזה מעדני עולם, באמת זה מרווה את עצמה שלו. וככה עם הדמיון שלו, שהכל טוב והכל שלם, הוא חי חיים של גן עדן בעולם הזה. אבל לא זה העיקר. זה הבסיס. השם יתברך ברא אותנו בשביל לחיות חיים טובים ומאושרים בכל רגע ורגע. ומי שילך בתמימות, הוא ידע להפוך כל מציאות לגן עדן. אם הוא רק יבטל את השכל שלו, שזה מה שמבלבל אותו. כמו שאדם ישן, הוא לא דואג, אם אין לו חלומות מפחידים, הוא יכול לדמיין הרבה, הוא בסך הכל שוכב במיטה, מיטה מאוד מאוד עלובה, אבל הוא מדמיין לעצמו דברים, ואפילו בלי הדמיונות. כיוון שאין לו את השכל, אז הוא לא מודאג, כמו תינוק. כולם דואגים לו, כולם עושים לו, ואין לו את הדאגות האלה, אז למה? בשכל לא צריך להשתמש, להרוס את החיים. בשמש, בשכל צריך ללמוד איך להתבונן בגדולת השם, איך ללמוד מהתורה את ההנהגות של השם יתברך בעצמו, ולאהבה אותו, ולהיראה אותו, ולדבקה בו. אבל תמיד צריך להיות רק תמים עם השם אלוקיך. אז החיים שלו המאושרים היו הבסיס הראשון, אבל משם הוא זכה להיות בסוף בדרגה הגבוהה ביותר. בהתחלה הוא היה שר, אחר כך התקדם והתקדם. למה? שרצו לקחת אדם, אז לא בחרו באותו אחד גאון עולם, אותו אחד מפולפל. פחדו ממנו, הוא לא נאמן. לך תדע, יש לו מחשבות משלו. המלך בחר דווקא את התמים. והמלך ראה שיש לו תוצרת. אז העלה אותו דרגה אחרי דרגה, דרגה אחרי דרגה, דרגה אחרי, עד ששם אותו בדרגה העליונה ביותר. זה מעשה מאוד עמוק. עכשיו צריכים לזכור את זה. שיש בעולם הבא דרגות על דרגות על דרגות על דרגות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשביל שהוא ישלוט על כולם, כל שטה תחת רגליו. הקדוש ברוך הוא ציווה ורדו בדגת הים, זה כולל גם את מלאכי השרת, שהאדם ינהיג את מיכאל, את רפאל, את המלאכים הכי גדולים בעולם. שהוא ילמד אותם איך עובדים את השם ומה זה רצון השם. באצבע קטנה הם שורפים את כל העולם, אפילו מלאך קטן. אבל כן, צריכים לעלות דרגה אחרי דרגה. אבל אין שום עלייה אמיתית בדרגה שמלך מלכי המלכים נותן באמת לאדם דרגה, רק אם הוא הולך בתמימות. המסע הזה כדאי לכל אחד לקרוא אותו, בפרט אחד שזכה להיות בעל תורה, ולהבין איך באמת מתקרבים לקדוש ברוך הוא. השם יתברך רוצה, הוא ברא אותנו שיהיה לנו שליטה על המלכים. יש שיעור שהרב הסביר לפני 10 שנים בדיוק. הרב מסר שיעור על העניין הזה של מה שמוזכר בחז"ל. בתוך השיעור הרב דיבר עליו, זה לא היה נושא של השיעור, אבל הרב הגיע מאותו נושא כללי, גם מה שחז"ל אומרים שלעתיד לבוא יהיה לצדיקים כנפיים, שיפרחו. 3 פרסאות, ויכלו לטוס, כמו המלאכים. אז יש שינוי טבע או לא שינוי טבע, אז הרב מסביר שהכל מתחיל מהאמונה. מתי שאדם מתחיל להכיר מי זה הבורא הגדול שלו ומי זה הוא בכלל, הוא חי את האמונה, הוא בוחר בעצמו לדבוק בהשם יתברך באמת ובאמונה דרגה אחרי דרגה, אז כל זה יהיה מתוך הבחירה שלנו, שאנחנו ניקח את האור של השם יתברך, ואז יהיה את כל הדברים האלה. הכל מדרך הבחירה. הכוונה בזה זה כמו ש... הבאנו פעם את הרמב״ם, שמשה רבינו עשה אותות ומופתים לעם ישראל, לא בשביל להוכיח שהוא שליח של השם, אלא בשביל צורך העניין. צרחנו להינצל ממצרים, משה רבינו שיקע אותם בים. צרחנו לקבל אוכל, הוא הוריד לנו את המן. משה הוריד את המן, הוא הקדוש ברוך הוא הוריד את המן. משה טיבא את המצרים בים סוף, הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם, לא, זה משה רבינו. אבל זה הקדוש ברוך הוא, ודאי שזה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן הכל בבחירה של האדם. משה רבינו שהיה בעל דרגה של אמונה, מה שאפילו אהרון הכהן לא היה, היה בדרגת אמונה כל כך גדולה, והלך באמת ובאמונה, בתמימות עם השם יתברך, אז הוא יכל, כמו שהתורה לא ניתנה מהשמיים, שהשם בא נתן את התורה. הוא אמר, אין כזה דבר. אתם תבואו, תיקחו את התורה. יש בחירה, זה הגדלות של המלך. משה רבנו צריך לעלות לשמיים ולהוריד את התורה, גם את המופתים האלה. משה רבנו לקח, הוא בא לפני השם והמשיך, ביקש את הכוח הזה, והמשיך אותו לעם ישראל. גם תחיית המתים ככה יהיה לעתיד לבוא. הכל מכוח בחירה של בשר ודם. כדי שהוא הולך באמת תאונה ובתמים עם הקדוש ברוך הוא. אז זה עיקר השלמות של האדם. אדם צריך לזכור את זה טוב טוב. השם יתברך אמר משפט והוא לא חוזר בו. תמים תהיה עם השם אלוהיך. אתה רוצה להיות איתי, זה רק תמימות. זה ביטול גמור ושלם. אין לך שום שכל משלך. אתה תהיה ישר, תיקח את הדברים כמו שהם. כאן בכל הסיפור מוזכר דבר שאתם רק לא לצנות. שמח. שמח, עושה ממש, לוקח מציאות ככה, מתבדח איתה, אבל רק לא לצנות. צנות חס ושלום, צנות זה שיגעון. ההפך של התורה זה הלצנות. אז פה זה החוכמה, התורה היא חוכמת חיים. התורה היא לא חוכמה של כישרון עצמי, שאתה נהיה גאון, אתה כבר יודע, או, אתה כבר לא צריך את השם, אתה יודע ויודע ויודע, עוד יותר רחוק מהשם ועוד יותר רחוק מהשם. תורה זה חוכמת חיים, איך להיות יותר ישר, ואז אתה יכול להיות תמים באמת מלפני השם יתברך. אפשר לסמוך עליך, אתה עולה דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, עד הדרגה העליונה ביותר, שזה תכלית התמימות והביטול להשם יתברך. אי אפשר להגיע לאמונה בהשם, ולא לאמונת חכמים, רק על ידי תמימות. כמו שאמרנו, תמיד יש בחירה. תמיד יהיה מה להסתפק. אבל צריך את התמימות. נו, קום, תלך ישר ב-100%. אבל, אין אבל. תשמור על הקו של הישרות ותראה שבכלל אין שום שאלה בכלל. הכל פשוט. כמה שתחפש את הישרות, תוכל ללכת בתמימות, בוודאות גמורה. ואז אתה בעצמך קורא את כל המסכים. אין כזה דבר אדם שהוא מתחכם, או אדם שהוא מאוסס, שיכול להתקדם בדרגות אמיתיות. כל הדרגות זה סתם מחלי התמורות, זה סתם דמיונות, גם יהיה לו רוח הקודש, ויעשה כל מיני דברים, וידע, וישיג, זה דמיונות, אין כזה דבר, זה לא השגות אמת, זה השגות דמיון ושיגעון. השגות אמת זה השגות שהשם יתברך נותן לאדם לטובתו, השגות שבאמת יעזרו לו להשלים את רצון השם. לא השגות שהוא לקח כוחות בכוח, ורצו מלאכי השרת צוחקים עליו, נותנים לו כך רוח הקודש, כך זה, כך כל מיני דמיונות, כך דברים, תעשה בסוף. כל המפעל שהוא עשה, הביא לדמיון, לא עשה שום תועלת אמיתית לעם ישראל. מה יצא מזה? אז אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ייקח את הבן אדם, ויגיד לו, אני ממנה אותך. בהתחלה זה עיר קטנה, אחר כך זה מדינה, אחר כך עוד, בודקים אותך בנאמנות. והנאמנות נמדדת לפי התמימות, והישרות. וזה הולך, אתה מקשיב טוב טוב מה שמעתי מהשם, ככה אני עושה, לא מכניס את השכל שלי. אתה מוסיף דרגה דרגה בתמימות, זה הגדלות לפני השם, זה לא שכל, זה בדיוק ההפך הגמור של קרבת השם. הגדלות לפני השם זה כמה שיותר אתה בטל ומבוטל כעין. אבל אנחנו לא בשלב השני של הדרגות שהמלך מינה אותו, אלא בשלב הראשון, איך לקחת את החיים בשמחה, לדעת שהשכל של האדם הוא שהופך לו את העולם לגיהנום. אם האדם היה מחליט שהוא לא מסתכל ברע, אסור להסתכל ברע, אסור, 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 אסור. רע זה נחש. יש כל כך הרבה טוב, למה אתה מתמקד ברע? נזכור טוב את המשל שהרב אמר, יש לך דף גדול, בריסטול, כולו לבן. הביאו לך דף, תראה איזה יופי. אז זה בא אחד מלוב, תשמע, אבל יש שם איזה נקודה שחורה, זה לא שווה, תביא לי דף אחר. למה להיות רע? קיבלת דף חלק, חלק, כולו לבן, צחור. אז יש נקודה שחורה, והנה יש לך דף חלק שאתה יכול לצייר שם מה שאתה רוצה, ולעשות שם אומנות פלא. מה אתה מסתכל על הנקודה השחורה? תתמקד בלבן, תעזוב את הנקודה, זה בדיוק השטות של העולם. שאדם כל הזמן מסתכל על מה שחסר לו וככה ממרר לעצמו את החיים, והולך כל הזמן עם טרוניה כלפי שמיה, ולמה הוא שומע בקול של הנחש, זה הנחש הקדמוני, שהוא מדבר מרירות ועצבות וייאוש. כמה שצריך לברוח מהדרך הזאת, להסתכל הפוך, ללכת בדרך של עץ החיים של התורה הקדושה, שזה רק שימוש חכמים, אדם שרוצה לקבל את התורה מרבותינו דרך השם האמיתית, לקבל אותה מרבותינו, שמלמדים אותנו מה הפירוש להסתכל בטוב, מה הפירוש שהשם ברא אותי קודם כל להיות שמח לפניו. זה הדבר הראשון. אדם שהוא לא שמח הוא לא חי, הוא מת, הוא לא עושה את רצון השם. רצון השם הבסיסי ביותר זה קודם כל להיות שמח. אדם צריך לדעת מה זה לאהוב את עצמו בדרך האמיתית של התורה, לא על חשבון אף אחד. תעזוב את כל העולם, תעזוב אותם, מה אתה רוצה מהם? שיעשו מה שבא להם. אתה עם השם, תדבר עם השם. תדע שהשם יתברך נמצא פה אצלך, מה יותר טוב מזה? כולם מציקים וכולם רעים וכולם... אז מה אכפת לך מהם? יש לך פה את הקדוש ברוך הוא, תפנה אליו. תוציא את כל המחיצות, תחיה איתו, תראה איזה חיים מאושרים יש לך. נבראת, קיבלת חיים, קיבלת שמחה מלאה ומושלמת בכל רגע ורגע עם כל הקשיים. יש קשיים, זה סודות של הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך מהקשיים? ואתה יכול דווקא מתוך הקשיים להיות עוד יותר שמח. כי מתי שקשה אתה מבין כמה הטוב אין האור ניכר אלא מתוך החושך. אי אפשר להגיע לשמחה אמיתית אלא דווקא מתוך הקשיים. זה כבר התמודדות יותר עמוקה. אבל תדע שחיים זה קודם כל לשמוח. אדם שלא שמח, הוא שורף את החיים שלו. אז מה עשית בחיים? קודם כל תחיה. קודם כל תחיה על פי התורה, כמובן, הכל, בלי לזוז משום מצווה, חס ושלום. אבל תחיה, תדע לחיות. וכמה שתלמד יותר תורה, זה יבוא ללמד אותך לא להיות יותר מר, אלא לדעת איך לחיות את החיים יותר בשמחה לפני השם, שהתורה תהיה ממש תורת חיים אצלך. זה נקודות שכדאי לנו לשמוע אותה ולחזרת השם, נתחזק בהם. ביום הגדול הזה, השם באח יזכנו. אנחנו צריכים לראות, לדעת שלא רואים בכלל לחשוב וכל שכן לדבר. אבל אף על פי כן, תפלל להשם יתברך שנזכה לעשות את רצונו מבלי להיכשל. יש פה ספר של רבי יצחק ברייטר, השם ייקום דמו. ספר שנקרא מדרכי הצדיק, בתוך ספר שארית יצחק. הוא כותב כמה דברים שהוא מסכם. מה הוא קיבל מהרב שלו. הוא היה כבר כמה דורות אחרי רבי נחמן, אבל הוא זכה שרבי נחמן היה מתגלה אליו והיה מלמד אותו. אז זה העיקר, מה באמת? צריכים ללמוד דרך השם. כותב פה כמה יסודות. יסוד ראשון, העיקר שבעיקרים, שאסור לשום בר ישראל, אפילו הגרוע שבגרועים, ואפילו שעבר על כל התורה כולה, חס ושלום, לייאש עצמו בשום אופן שבעולם. וזה גרוע מכל עבירות שבתורה, לייאש עצמו. או לחשוב שהוא לא מסוגל לחזור כבר בתשובה ולהתקרב להשם יתברך. אדרבה, אם הוא אדם כזה שעבר כל כך הרבה, ועכשיו מיישב את עצמו ואומר, מהיום והלאה, אני רוצה להתנהג כיהודי כשר לכל דבר, ולהתחיל לקיים את מצוות השם, זה עולה על הכל. והשם יתברך, יש לו נחת רוח מזה. ואפילו אם עצר הרע מצרו, הוא מכשיל אותו שוב פעם, ושוב פעם, יתגבר כנגדו. ואפילו יקח 1,000 פעמים, לא יעזוב את מקומו. ומה שיש בידו לעשות טוב יעשה, ולא ייפול ברוחו אף פעם. באמת, שהסוד הגדול זה, לזכות לעבור את העולם הזה, בלי שום יאוש. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אמונת חכמים. כמו שנאמר בתורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. שישווה הקדוש ברוך הוא את אמונתו לאמונת הצדיק. כי הם תלויים זה בזה. כל זמן שאין לו אמונה שלמה בצדיק, כמו כן אין אמונתו בהשם יתברך בשלמות. וצריך להאמין שהוא השליח מאת השם ללמד את האדם ולהדריך אותו. ובלעדיו אי אפשר לדע מה השם שואל מאמו. זה נקרא אמונות חכמים, לא חס ושלום. דברים לא נכונים. לדעת שיש מי שמלמד תורה בדרך השם, ואי אפשר להגיע לבד. הקדוש ברוך הוא רצה שנקבל את זה ונקבל. כמו שמתן תורה, עם ישראל אמר למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע. אנחנו לא יכולים, אנחנו מפחדים מהאש הגדולה. לא יכולים להתקרב להשם כמו שאתה, לא מפחד. אנחנו מבטיחים שנשמע ונקבל ממך, וזה רק אם האדם לא סומך על הדעת שלו. עכשיו, הוא כותב פה שלוש נקודות מה זה נקרא אמונת חכמים. אמונת חכמים היא קודם כל לדעת שזה על יסוד העולם, וכל היוצא מפיו כן יעשה. עוד נקודה, לדבר עם חברו ביראת שמיים, שבכך הוא מקבל את הנקודה הטובה שיש בחברו ואין בו, ונותן לחברו את הנקודה הטובה שיש בו ואין בחברו, וזה נקרא מקבלים דן מן דן. אבל נקודה שלישית הוא לקבל מיני ובה, שבכל יום חוק ולא יעבור, יבודד מחשבתו להתייחד עם השם יתברך, וישפוך לפניו כל ליבו, כמו בן שמדבר עם אביו ממש, כל מה שעובר עליו, גם בגשמיות, גם ברוחניות, אבל קודם יודה להשם יתברך על כל מה שנותן לו. ואם חסר לו איזה משהו שלא קשור, יבקש מלפניו שיתקן אותו וירפא אותו. וגם ברוחניות יודה ושבח לו שלא עשה הוא גוי, וזוכה לציצית ותפילין וכל המצוות בפרטיות שזיכה הוא השם יתברך לעשות, והתחרט על כל מה שעשה שלא כהוגן, והתוודה לפניו על כל מה שלא התנהג כסדר, והעיקר להתפלל הרבה מאוד על שמירת הקדושה, גם אם יודע שלא עמד בניסיון. ובסוף כל סוף בוודאי שיעזרו השם יתברך להתקרב אליו באמת. אומר סעיף שלישי, להיות כל היום בשמחה עצומה על היותו יהודי ועל אמונתו בהשם יתברך ובצדיקיו. והשמחה הזו יכולה להוציא את האדם מכל צרותיו, בין ברוחניות ובין בגשמיות. וידע שאדם שזוכה לרקוד לפני השם כל יום בזה, הוא ממתיק מעליו את כל הדינים כולם. סעיף רביעי, להפריש צדקה ובעיקר על הפצת התורה של הרב, וגם להחזיק בתי מדרשיו, שזה עיקר הצדקה. עוד סעיף חמישי, להשתדל לקום בכל לילה בחצות, לערוך תיקון חצות, ולעסוק אז בעבודת השם, בזה הזמן שמסוגל יותר מכל היום, וזה עיקר עבודת איש הישראלי, ובזה מקיים פדיון בעצמו, וזה את רצון שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הצדיקים בגן עדן, ואז האדם חדש יותר, הוא מקיים כל חלב להשם, את הזמן הטוב שאדם רענן, וכל העולם שקט, את זה הוא מקדיש לעבודת השם. סעיף שישי זה מקווה, להשתדל בכל יום לטבול במקווה. וזה מוציא את האדם מכל הטומאות ונעשה בריאה חדשה לעבוד השם בשמחה ובטהרה, ויש הבטחה עם מוענת שכל מי שיקפיד על טבילה בכל יום על מנת להתקרב להשם יתברך, אז הוא יזכה להשלים את הכל. סעיף שביעי, לימוד הלכות שולחן ערוך, לא לחסר יום אחד. והעיקר שיהיה לו שיעור כסדר, וכשיגמור יחזור עוד פעם ועוד פעם, ובזה עושה שלום בעצמה, וזה עיקר הלימוד שמביא לידי מעשה. סעיף שמיני, לקבוע בכל יום שיעורים כהלכתם, בש"ס, בתנ"ך, ובשאר ספרי חז"ל, ובמדרשים, ובזוהר הקדוש, כמה שיוכל להבין. זה הכוונה שאדם יעשה לעצמו כמו שעתיים, חוק ולא יעבור, שבהם הוא משתדל להגיע רענן וטרי ומרוכז, אבל שעתיים שאין כלום, אין אכילה, אין שתייה, אין טלפונים, שעתיים של מסירות נפש, שהוא מסדר לו את כל הספרים, מה שהוא צריך, את סדר הלימוד, הוא מנסה לעבור על כל התורה כולה באותם שעתיים. אז בהתחלה הוא לא יוכל להספיק הרבה, אבל עם הזמן ויתחיל להרגיל את המחשבה שלו במהירות, להבין מהר ולזכור מהר, לחקוק את הדברים בלב שלו, וככה האדם עובר על כל הש"ס, כל התנ"ך, בבלי, גם בבלי גם ירושלמי, ושולחן ערוך, ורמב"ם, וכל המדרשים, וספרי קבלה, הכל יכול להספיק בשעתיים, השחרים לא מספיקים ב-40 שעות. ובשעתיים האלו הוא באמת מוסר נפש על התורה, וקובע אותם בקביעות גמורה, שכאילו הוא לא קיים בעולם. זה מתנה, נאמנות אמיתית לתורה הקדושה. אז הוא, אבל החידוש פה, שאפילו שהוא לא מבין עד הסוף, תחכה לפעם הבאה. אדם שזוכה להקיף עוד פעם ועוד פעם, אם ההיקף מגיע לו הבנה יותר עמוקה ויותר עמוקה. אנחנו יכולים להתבונן, זה לדעת שלהתקרב להשם יתברך, ולדעת מה באמת הרצון שלו, להבין את התורה קודם כל, לפני הכל, בעוד עומק, בעוד עומק, זה דרגות על דרגות לאין מספר. כל מה שאדם זכה עד היום, הוא זכה, אבל הוא צריך לזכות עוד. אם הוא לא יודע משהו של התבוננות בגדולת השם, אז הוא לא ישיג את המלך אף פעם. מדברים על צדיקים שכל מה שהם היו בעולם זה אך ורק בשביל לתקן ולהשלים את אדם העליון ואילן העליון, לתקן לגמרי את כל חטא אדם הראשון ואת כל הבריאה כולה. זה דברים נוראים. זה באמת הסוד. יש בה ספרים שגדולי תלמידה בעל שם טוב הקדוש, לדוגמה האדמו"ר מקומרנה, בעל היכל הברכה, הוא שואג כמה פעמים בכל הספרים שלו על הגדולה שלו בעל שם טוב הקדוש. הוא כותב שהוא זכה לדברים שלא היו בעולם ממות הנביאים, דהיינו יותר מהתנאים והאמוראים. הוא כואב את הכאב הגדול שאם היו מחפשים את האמת, היו מגיעים אליה בעניין של הכבוד שהשם יתברך חלק לבעל שם טוב. ולימוד התורה שלו, שהוא זה שפירש את תורת האריזל באופן האמיתי הלכה למעשה. ואפילו שבכמה דברים הוא חלק על האריזל, אותו הקדוש ברוך הוא נתן בשביל להאיר את הדברים. ככה הרבה פעמים בספרים הקדושים שלו. הוא לא היה ילד קטן, האדמו"ר מקומרנה היה לומד תורה 18 שעות ביום, ישן בסך הכל שעתיים ביום. הוא חיבר ספרים נוראים שאי אפשר לתאר בכלל שבר אנוש חיבר אותם. במהירות כל כך, מעיינות של תורה, בגיל 3 כבר הוא היה רואה מסוף העולם ועד סופו. דוד שלו, עטרת צבי מדידיצ'וב, גילה את זה, שהאחיין שלו הקטן, בגיל 3 כבר רואה מסוף העולם ועד סופו, הוא היה שואל אותו שאלות מה קורה בעולמות העליונים. הוא היה מקבל ממנו, עד שהגיע הזמן, הוא פשוט לקח לו את זה ואמר לו עכשיו, תעבוד את השם לבד, עד גיל 18. ואז עברו עליו הרבה הרבה ניסיונות וקשיים. הוא היה צריך לשבור קירות בשביל ללמוד תורה ולעבוד את השם, והוא שבר את הקירות האלה. אחר כך הוא פיצה אותו שהוא הוריש לו את כל כוחו הרוחני. אדמו"ר מקומרנה בספר מגילת סתרים שלו, כותב שבסוף ימיו הוא היה עושה עליות נשמה כל הזמן. היה מטייל בעולמות העליונים. הוא אמר על עצמו שהוא צדיק יסוד העולם בדורו. פעם אחת שהגיע אליו חולה, בחור אחד, היה כבר ממש מצב סופני. נחמרו רחמיו מאוד מאוד. ככה משמיים זכה שהתלבשה בו קינת השם, והוא אמר אני צדיק יסוד העולם ואני גוזר שתחיה 70 שנה. וככה היה. הוא לא עשה את זה לכל אחד, אבל היה סייעתא דשמיא לאותו אדם. אז הוא כותב בספר מגילת סתרים שלו, שבסוף ימיו הוא גילה שיש איזה נשמה עליונה ונשגבה שלא שייך לתפוס בה מרוב מעלתה. הוא שאל על כך את דודו, עטרת צבי שאסר בית הזוהר, והוא אישר את הדברים שבאמת יש עוד ועוד. אנחנו רואים שעם ישראל עבר הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מכין אותם. התורה של הרשב"י הקדוש בספר הזוהר, הקדוש ברוך הוא העלים אותה הרבה שנים כי לא היה לה ערך והערכה, לא היה לה ביקוש אמיתי. אם זה היה מתגלה היו מזלזלים בזה. זה התגלה בדרך ניסית ומופלט. מה שבדור של רשב"י רק בודדים בכלל נתנו כבוד לתורה ויכלו להאמין שבאמת הדברים האלה אמיתיים, שרשב"י נראה כאחד האדם, אולי צעיר לימים מחכמי דורו, צעיר לימים מרבותיו. רבי עקיבא היה בגיל 120 ורשב"י אומר על עצמו כבר בגיל כזה הוא יושב ועוסק בתורה, משה רבנו מגיע, אליהו הנביא מלמד אותו תורה, אומר על עצמו דברים נוראים, השגות שהוא השיג. ורשב"י נוגע בלב, שזה הסיבה שלא רצו לקבל, שיש תורה ויש תורה, יש מצוות ויש מצוות. צריך להגיע לפנימיות של התורה, לפנימיות של עבודת השם. וזה כואב לשמוע, לכן לא רוצים לקבל. אבל אם לא רוצים לקבל, אז לא יהיה תיקון לעולם. והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ברחמה ברוך חסדיו, שדווקא בדור שאחרי השואה, הלך והתפרסם התורה של רשב"י והאמונה ברשב"י, עד לפני כמה שנים היו נוסעים מאות אלפים. רשב"י זה הצדיק שבאמת זכה יותר מרבותיו, זכה לכזו זכייה. ודאי שיש כאן בת קול מן שמיא שמכריזה. מאות אלפים מתאספים מכל קצווי תבל לבוא ביום הילולה שלו, וכל עם ישראל קיבל על עצמו שעושה את היום הזה יום טוב, לא אומרים בו תחנון, עושים מדורות. זה שלב שהוא מוכרח בשביל הגאולה השלמה. אם לא מאמינים בחלק של התורה של רשב"י, לא מאמינים שרשב"י היה צדיק יסוד העולם בדורותיו, לא מאמינים בגדולתו, אז הוא לא יוכל לתקן את הכל. רשב"י אמר שהוא יכול לפתור את העולם כולו מן הדין, למה הוא לא עשה את זה? ידוע בגלל שלא האמינו בו. הכל מתחיל מאמונת חכמים. אז הנה זכינו ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת על ידי מסירות נפש בוודאי. היה גאון קדוש ונורא, רבי ישראל קרדונר, שהוא היה הולך לרשב"י מתי שאף אחד לא הלך. היה הולך רגלי זמן רב, יום יום, מסכן את נפשו מפני הפורעים הישמעאלים, ולא חת מפני כל, היה הולך לשם. כמו שתלמידו מספר שהוא, השער היה סגור, שער ברזל כבד, הוא אמר רשב"י תפתח לי, והשער נפתח. הוא היה עומד שם ומתפלל וממלא צלחת של דמעות, עד שהוא היה צף באוויר 10 טפחים מרוב קדושה. והוא זה שפתח את השערים לרשב"י הקדוש. המקום הקדוש הזה היה מוכתר. המניעות הגשמיות שאפפו את כולם מלהגיע לשם, הסכנה מהישמעאלים הפראים שהם שלטו על המקום, וכל השודדים שהיו בדרך, שהיו צמאי דם, היו שופכי דמים, אף אחד לא היה מעז לגשת, אז הוא עשה מסירות נפש והלך יום אחרי יום, יום אחרי יום, והתפלל שם תפילות בוקעי שחקים. בשביל מה? בשביל שכל יהודי יקבל את האור של הנשמה שלו, שיוכל לצאת מאפלה לאור גדול. והנה נפתחו השערים. כך הוא עשה גם בכותל המערבי, שהלך במסירות נפש יום יום, סיכן את חייו. איך היה מותר לו? רק לא היה מותר, לא לכל אחד מותר לעשות את זה. אדם שיודע בעצמו שהוא לא חטא מעולם, הוא יודע בעצמו שהשם יתברך אלוקיו עמו, הוא ידע בנפשו שהוא צדיק יסוד עולם, אחד שבתפילה שלו צף מטר ככה מעל הקרקע מרוב קדושה. התפילה שלו זה כמו בית מקדש ממש, יש שם ניסים מעל הטבע. אז הוא יודע שמותר לו, זה לא נקרא סכנה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד, לא מנקים לך מהזכויות, כי זה אני ועצים מגן עליך. לא הזכויות שלך מגינים עליך, אתה לא מסיח דעת רגע אחד ממני, אתה מרכבה לשכינה. מישהו בדרגה של מרכבה לשכינה מותר לו לעשות דברים כאלה. וכל מחשבתו הייתה רק, אך ורק, לעשות טוב לעם ישראל, לפתוח להם את השערי קדושה, להוציא אותם מהחושך, מהגלות, מהדעת המקולקלת הזאת. הוא זכה לשטוח שלימים ברוך השם כבשו את המקום, חשבו שהם כבשו, אז זה בסך הכל מלחמות רוחניות, ושככה כל יהודי יכול להגיע לכותל המערבי ולעשות נחת רוח. השכינה הקדושה כל כך שמחה לראות יהודי שמגיע לכותל המערבי, ומשם נפתח ישוע. כל זה זה תהליכים של הגאולה השלמה. אנחנו רואים שמנשמיה זוכים בכל שנה, עם ישראל הולכים, אין כזה דבר בעולם, עשרות אלפי יהודים יראים ככה תורכים ועומלים להגיע לחוץ לארץ. יש סיפור מזעזע שסיפר לי יהודי, פגשתי יהודי פעם מאוקראינה, אמר לי בוא תשמע סיפור. יש דמות מפורסמת מאוד שידועה לשמצה בעם ישראל, שהיו אומרים עליה פרק ופתט בתהילים כל יום, כל הקללות שכתובות שם. אחזו שהוא רשע גמור, עוכר ישראל, צריך להביד אותו מהעולם. אמר אותו יהודי עבר מהבית קליני, התחיל לחזור בתשובה ונפל. הוא בעצמו צחק על זה. היה כמה ניסיונות להחזיר אותו בתשובה. בסוף ימיו הוא קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן, ו כבר לא נשאר לו הרבה זמן לחיות. אמרו לו שיש לו שבועיים לחיות. אז הוא הלך לעשות טיולים, לבלות. הוא הגיע לאוקראינה. הוא לא מבין את השפה שלהם. הוא פגש בן אדם וניסה להסביר לו בשפת הידיים שיעזור לו, יהודי. הוא שלח אותו, אמר בטח הוא מתכוון לנסוע לאומן. העלה אותו על מונית ודיבר והגיע לאומן. כשהוא הגיע לשם, ניגש אליו מישהו עם התיקון הכללי הגדול, פתח לו ואמר לו, תן פרוטה לצדקה, תעמוד, תגיד. והוא משום מה נכנס ברוח טהרה, הוא היה כל כך אנטי אנטי, אבל הסכים לעשות את זה. הוא התבלבל בכלל מה קורה פה. אבל הוא תפס את החוברת, רק התחיל לקרוא אותה, 6 שעות עמד ובכה כמו תינוק, בכה ובכה ובכה ובכה. הוא חזר לארץ ישראל ונפטר מתוך תשובה שלמה. מה זה הכוח של תיקון הנשמה? להביא אותם ממש במוחש לתשובה, ולא סתם תשובה, אלא תשובה הילאה. צריכים לדעת שכל מה שיש לנו אמונה בהשם, זה אך ורק בזכות צדיקי הדורות. אם היצר הרע מתחיל עם הבן אדם, הוא יכול לראות לו חץ אחד לתוך המוח, הבן אדם מתבלבל באמונה ומאבד את עולמו. שלא נדבר על דרגות באמונה, ועל דרגות בהבנת התורה. אבל הכל תלוי בבחירה של האדם במה הוא בוחר. אין שום דרך להגיע לאמת בתורה בעבודת השם רק על ידי תמימות ישרה. כי תמיד יש ניסיון. אם לא יהיה שתי צדדים, אז מה אנחנו עושים בעולם? תמיד היצר הרע מעמיד לפה. יש את התורה ויש את היצר הרע. אדם שחושב בשכל שלו, הוא ימצא ספק לפה, ספק לפה. אז מה עושים? אף פעם אי אפשר להגיע מהשכל של האדם לאמונה באשם, לאמונה בתורה, לאמונה בחכמים. אין אפשרות. אמונה מצד השכל לא שייך, כי יש בחירה. אדם חייב לדעת את המסירות נפש של התמימות, תלך ישר. יש בחירה, אבל תדע שהשכל שלך הוא עקום. וכאן נמצא הסוד הגדול שאדם לא מוכן לקבל. והוא לא מבין שהשכל שלו לא יכול לעולם להגיע לאמת. אין שום תקנה לעולם מצד השכל שלו. לא היה ולא יהיה. זה שכל שנפגם בעץ הדעת. הוא חייב לבטל את השכל הזה ולקחת שכל אחר שלא היה בחטא עץ הדעת. זה היה הכאב הגדול של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש. קיבלו שהבעל שם טוב הקדוש היה מהנשמות שלפני חטא אדם הראשון וראו בזה אור של גאולה. אנחנו יודעים שכל הדרכים כולם קדושות. גם של הגאון מווילנה, של מרן בית יוסף והאריז"ל, באמת אין שום מחלוקת. כל אחד בא למשהו אחר. ויש את אחרי הכל עוד רובדים פנימיים ועמוקים בתורה ובעבודת השם נוראים. שזה מה שאנחנו מדברים עכשיו. אז דווקא אותה נשמה שעוד ברחה מלפני הערעור של חטא אדם הראשון, שלא היה לה שום שייכות אפילו של איזה ערעור קל של חטא, זה הדעת שהיא תתקן את האדם, אבל רק מתי שהוא יחליט שהוא צריך לקבל. וכמה שהוא למד, הוא לא יכול. אם הוא עשה פעם אחת חטא, אז הוא כבר בגלגול הזה. מה נגיד על חטא עץ הדעת? אז הוא צריך לקבל. כשאדם מבין את זה ומתקן את זה, מקבל עליו את הדעת הזכה והמצוחצחת, שאין בה שום פגם. זה אור צח הצחצחות. אז הוא יכול להגיע לתיקון השלם. אז הכל תלוי בבחירה של האדם. עד שאדם יבין את זה טוב, מה זה, מה הכוונה שהשם יתברך כבר נתן את התיקון. בספר התולדות של הגאון הקדוש רבי אהרון רטה מובא שהוא סיפר על עצמו שמתי שהוא הגיע לארץ הקודש התגלה אליו מעולם העליון נשמתו של רבי נחמן. והיה לו עוד פעם גילוי. שם לא מפורט הרבה, אבל מפי השמועה אומרים שהוא חיבר את הספר טהרת הקודש במסירות נפש, שבגללו הוא הסתלק מהעולם, הוא נלחם בסתרא אחרא, בשביל להוציא את הקלות ראש הנוראה שהיה בענייני הקדושה, שזה היה הסיבה של השואה, כמו שהוא כתב בהקדמה, בספר שומר אמונים, שפשעו בשתי דברים במשך הרבה הרבה דורות, באמונה ובקדושה. לכן הוא חיבר ספר שומר אמונים ואת הספר טהרת הקודש. אז הוא כתב בספר טהרת הקודש על החומרה שיענה הקדושה וגם סידר הרבה תיקונים. ואז התגלה לו רבי נחמן ואמר לו, התיקון האמיתי זה מה שאני גיליתי. והוא לא יכל לקבל את זה. ובכל כתבי הקבלה כתוב תיקונים נוראים וחמורים כל כך. איך אפשר להגיד שזה תיקון עם ערבות כזו? יש כאן בספר שארית יצחק מדרכי הצדיק במהדורה הזאת, זה עמוד שינמפת. הוא כותב שבכל פעם שמתאספים ומתקבצים יחד תלמידים בהתקשרות לרב, נעשים ונמשכים לשם כל התיקונים הנ"ל. והנה מלבד התיקון הקדוש של קיבוץ מקורביו בראש השנה, הודיע עוד תיקון גדול ונורא מאוד, שעל ידו יכולים להתקרב להשם יתברך מכל מיני ירידות שבעולם, והוא לומר 10 קפיטל תהילים הידועים בשם תיקון הברית, בשם תיקון הכללי, בשביל תיקון הברית שהוא כלל כל התורה כולה. ורבנו זה הלפלי מאוד בתיקון הזה, שמי שיאמר 10 קפיטל תהילים האלה ביום שצריך לו, אזי בוודאי יתוקן חטאו ושוב על ידה כלל, הכוונה אם הוא עשה תשובה. כי הוא תיקון גמור לפגם הברית, וודאי נתקן הכל. וגם עוד הגדיל לעשות ויחד עדים והבטיח ואמר שגם כי ימלאו ימיו, אז אחר הסתלקותו מי שיבוא על קברו ויאמר שם 10 קפיטל תהילים, ייתן פרוטה לצדקה לנשמתו, אז יתאמץ וישתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ההוצאה מן שאול תחתית תהיה על ידי שיעיר על המקורב אור התורה והתשובה והשתוקקות נפלא להשם יתברך ולתורתו הקדושה, עד אשר יזכה לתקן כל מה שהוא צריך לתקן בזה העולם. וגם אחר כך, לאחר הסתלקותו של אותו אדם, יביא אותו בעולמות העליונים לתיקון עולמים. לכן אשרי מי שאומר כל יום תיקון הכללי, כמו שכותב הגאון הקדוש בעל אהבת חיים פרשת שמות, שכל מי שחס על נפשו ועל נפש זרעו וכל התלויים בו, לא יעבור עליו יום אחד בלי להגיד תיקון הכללי, והוא מעתיק את כל השמות של 10 המזמורים אחד אחרי שני, והוא מוסיף שם להגיד גם את התפילה שאחריה. Thank you.